כדי שהדברים יהיו יותר ויותר מובנים בצורה מאוד ברורה וידידותית. אז ליקטתי מהזוהר הקדוש ומכמה גדולי ישראל עניינים שקשורים לפסח, ולאט לאט בעזרת השם אנחנו ננסה להתקדם בתוך הטקסט עצמו, והקדוש ברוך הוא יערה עלינו אור מן השמיים כדי שנוכל להיכנס לפסח הזה בקדושה, בתהרה, וגם כן בזכות להקריב מן הזבחים כבר בשנה הזאת, מן הפסחים. בספר אוהב ישראל מובא כי תחילת היציאה שאדם יוצא ממצרים מיצר ים. תהיינו מעמקי הקליפות והחיצונים ומבית האסורים של היצר הרע אל החירות. אז מיד נכנס למקום קדושה ראשונה הנקרא פסח, והוא אור רוחני מאוד, ובחינה זו נקראת אמונה, שהאדם משליך מעליו כל אמונות זרות ונכנס תחת האמונה הקדושה להיות לו דעה ישרה ונכונה בלתי למען שמו יתברך. דבר ראשון שצריך להבין ביציאת מצרים זה שאנחנו בעצם יוצאים, שאנחנו בעצם משתחררים, שאנחנו יוצאים ממיצר הים, זאת אומרת מכל מה שחונק אותנו, מכל מה שלא מאפשר לנו לראות את המציאות באופן ברור וישר, מכל מה שמבלבל אותנו, מכל מה שבלתי יציב בחיינו, כל זה נקרא יציאת מצרים. בתורת הקבלה קוראים לזה קליפות, חיצונים, ובית האסורים של היצר הרע. זאת אומרת, כל דבר שמסית אותנו לא לעבוד את השם, אלא לעבוד דברים אחרים, זרים, לעבודה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את הדבר הזה, ונותן לנו חג גדול כזה, הוא משדר לנו שידור, שידור מרכזי. השידור הזה אומר לנו באופן פשוט, בראתי מנגנון שנקרא כלא, בית האסורים, הוא נקרא מיצר, אבל בראתי לו גם כן תבלים. שמי שיוצא, וככל שאתה יוצא, ככל שאתה משתחרר מכל הקליפות, אתה בעצם יוצא אל החירות. ומה אכפת לי לצאת אל החירות? אלא שהחירות הזאת היא בעצם עבודת השם האמיתית. ומי שאינו נמצא בחירות, בחופש, הוא לא יכול לעבוד את השם. רק מי שנמצא בחופש יכול לקבל תורה ולעבוד את השם. בפשטות, מי קיבל תורה? מי שיצא ממצרים. מי שלא יוצא ממצרים לא יכול לקבל תורה. הדבר הוא עמוק מאוד. זאת אומרת שרק אם אתה אדם חירותי בנפש שלך, אתה מסוגל לקבל את התורה. אם אתה אדם כלוא בתוך הכלא של כל מיני קליפות במציאות, התורה לא יכולה להיחרט בך. מה שנאמר בלוחות, חרות על הלוחות, וחז"ל דרשו אל תקרא חרות אלא חירות. אם אתה לא בחירות, אין דבר שיכול להיכנס לחומר שלך ולשנות אותך. ברגע שיוצאים מהקליפה, מיד נכנסים למקום הראשון של הקדושה. איך קוראים למקום הראשון של הקדושה? פסח. פסח זה לא רק שם של החג, זה שם של המדרגה הראשונה שאנחנו נוגעים בה בפעם הראשונה בחיים שלנו במנגנון של חירות. זאת אומרת שכל פעם שיצאת ממדרגה כלשהי בחיים והצלחת להשתחרר מהכלא, נגעת במדרגה שנקראת פסח, גם אם זה לא חג פסח וגם אם אתה לא אוכל מצות. זה השלב הראשון בכל גאולה.
יום יום אפשר.
נכון. ולכן כל יום ויום אנחנו מזכירים יציאת מצרים. ללמד שיציאת מצרים אינה דבר שקשור, אינו דבר שקשור רק לחג עצמו, אלא לשחרור של כל המנגנונים, מכל המנגנונים האפשריים בעולם, אל מדרגה של חירות. עכשיו, האור הזה, הראשון שאתה נוגע בו, בגלל שהוא החג הראשון בשנה, בגלל שהוא המועד הראשון בשנה משלושת המועדים, בגלל שהוא החודש הראשון בשנה מכל החודשים, כל פעם שאתה יוצא מגלות, אתה מיד נוגע בפסח. אז הפסח הזה הוא בעצם אור רוחני מאוד. ולכן הוא נקרא גם כן אמונה. ולכן פסח הוא חג של אמונה. זאת אומרת, חג שבו אתה מתחיל לאמן את המדרגה הממשית שלך. עד היום היית במצב שהיית עובד עבודה אחרת, בשביל מישהו אחר, אפילו בשביל עצמך. אבל לא בשביל שם השם. ברגע שאתה עובד את השם, אתה כבר נקרא בפסח, ולכן אתה מתחיל לאמן, אתה עכשיו במצב של אמונה. וכשאני באמונה, כל מה שאני עושה, אני מזרים יותר ויותר הוויה. בתוכי. לכן אני חי יותר, אני בבחינת חי, ואני משליך מעליי את כל האמונות הזרות. ונכנס תחת האמונה הקדושה להיות לו דעה ישרה, פתאום הדעת שלי שהייתה בגלות הופכת להיות דעה שיש לה כיוון ונכונה בוודאות, אין לך כבר ספקות, בלתי למען שמו יתברך. והכל, הכל, כולל הכל, זה רק לדבר אחד. זאת המדרגה הכי גדולה שיכולה להיות בעבודת השם. זה לא לעבוד את השם בשביל להשיג עולם הבא, אלא לעבוד את השם בשביל שהשם שלו לא יהיה מחולל. בשביל שהשם שלו יהיה מקודש.
זאת אומרת, רק אז מתחילים את העבודה לשמה?
אז העבודה הופכת להיות לשם השם. אז העבודה הופכת להיות אמיתית, ודאית, ברורה. לא אמרתי שכל מה שחוץ מזה לא שווה כלום, אבל זה עדיין לא העבודה הגדולה ביותר. כלומר, האדם הגדול, הצדיק האמיתי הגדול, עובד את השם רק בשביל לעבוד את השם. זאת אומרת, לתת לו, לאין סוף ברוך הוא, להתפשט בעולם הזה דרך הפריזמה שלי. אני מבקש ממנו שישתמש בו, שיעבור דרכי, ואני רוצה להיות שקוף כמה שאפשר, כלומר נאמן, כלומר מאמין. כלומר מאמת, כלומר מאמן את האור האינסופי הזה בחיים שלי ודרכי. וזה בחינת מצא. ברגע שהפכתי למדרגה הזאת, אני כבר נוגע בבחינה חדשה שנקראת בתוך הפסח מצא. הנקראת בזוהר הקדוש מהמנות הקדישה. כלומר אמונה קדושה. אז המצא הוא לחם. אמונה, לחם שמבטא את המצב החדש שנכנסתי אליו, שיצאתי מעבודה פרך, בעבודה זרה, לעבודה של קדושה. אז אני חוזר על מה שאמרתי, המדרגה הראשונה שאני נוגע בה נקראת פסח, ובתוך פסח הביטוי לזה הוא המצב. והאדם צריך לשמור בחינה זו מאוד. כלומר, לשמור את המצות. מצה שמורה. מה זה מצה שמורה? עכשיו הגעתי למדרגה? אני אוכל מהמדרגה הזאת. אני מפנים אותה. אני בולע אותה. היא הופכת להיות חלק מהתאים שלי. כל כולי הופך להיות הדבר הזה. אני מצה. לא שאני אוכל מצות. אני הופך להיות מצה. וברגע שאני בעצם אוכל את זה ושומר את עצמי במדרגה הזאת, אז חייב אדם לשמור בחינה זו מאוד מכל מיני מחשבה רעה ודעה כוזבת חס ושלום, ואפילו מה שהוא חמץ. יש עכשיו זהירות בתוך המדרגה הזאת של חמץ. זהירות מכל דבר קטן שהוא זר. אני מזכיר לכם שאם בדרך כלל במשך השנה היחס הוא 1 חלקי 60, נכון? בטל ב-60. זאת אומרת, אם נפל ליטר, 1 ליטר חלב ב-60 בשר, 60 ליטר בשר, 60 קילו בשר, אתה יכול לאכול. זה בסדר. ליטר חלב, כן? ב-60 קילו בשר אפשר לאכול. בפסח אין 1 חלקי 60. אפילו דבר קטן במיליון קילו, הכל חמץ. זאת אומרת שיש בפסח משהו שהוא מבחינת הראש. בגוף אני יכול לסבול תערובות. בראש, במוח, כל נקודה קטנה של חמץ, זהו, הכל חמץ. ולכן זה נקרא חמץ במשהו. מה זה במשהו? לא חשוב כמה.
חמץ זה החמצה?
חמץ זה גם החמצה, וזה גם בעצם, עוד מעט נראה את זה, סגירה. סגירה של מצה, שאמרנו שזאת המדרגה הראשונה, שאתה לא הבנת בעצם את היכולת שלה, אז פשוט סגרת את הצד השמאלי שלך. וזה הופך להיות חמץ. הצד השמאלי שלנו זה צד הרצון לקבל, נכון? יד שמאל זה קבלה. אם אני בעצם סוגר ולא יודע להשפיע, אין לי אוויר, סגרתי את המנגנון שלי, אז אני בעצם רק ברצון לקבל, יש פה בעצם חמץ, החמצתי משהו. על כל פנים, יש לזה גם כן תיקון, אתם רואים שזה מצח? והתיקון בא ממדרגת המצח. אבל כאן בעניין שלנו בחמץ, אסור שיהיה אפילו סגור במשהו קטן. ולכן צריך לפתוח, הרי כל השנה אנחנו אוכלים חמץ, בפסח צריך לפתוח את הצד השמאלי שלי. כן? מה זה לפתוח את הצד השמאלי שלי? שכל מה שאני מקבל הוא גם כן להשפיע. בזה אני הופך מחמץ למצה. בקורבנות, בבית המקדש לא נכנס חמץ, אתם יודעים. גם במשך השנה, אין חמץ. תמיד מצה.
הצעות.
הנה. צריך להבין את זה. זה לא קורבן. אני לא מכניס את זה לקורבן. בסדר? קורבן בבית המקדש זה כל השנה כולה מצה. בשבועות אני מביא רק שתי לחם. אבל זה לא קורבן. הקורבן הוא מצות. ולכן, חמץ או שעור, לא חשוב איך קוראים לזה עכשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ברור.
סליחה, זה אוכלים מצה כל הזמן. בשביל הבחינה הזאת, לקבל ולתת, לקבל ולתת.
כן. זאת אומרת שאם הבנתי טוב, מה זה פסח? לימוד. חינוך. חינוך למה? לקבל על מנת להשפיע. זה בעצם האימון הראשון שלנו בחיים. במילים אחרות, אם זה החג הראשון שלי, במה אני מתחיל בעצם את כל השנה כולה? בחינוך הזה. כלומר, אומרים לי, לכתחילה, מה רוצים שאני אהיה כשאהיה גדול. לכן זה הדבר הראשון שמבקשים ממני. בסדר? דה פקטו, בליל הסדר. מה אני עושה בליל הסדר? דבר ראשון, מה אני עושה?
הגדת לבנך.
לא. 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 לא.
מצה, לתת.
אני מרים את המצות ואני אומר, הלחמה עניה, די אכלו ואתנה, ובסוף, כל דכפין יתה ויכול. דבר ראשון, שיעור ראשון בפסח, כל מי שרעב שיבוא ויוכל. אני רוצה להשפיע. זה השיעור הראשון.
זה הכלי.
בסדר? אם אתה לא כזה, תפסיק את הסדר, אתה סתם חרטט. אתם מבינים? זה רבולוציה. זה שינוי תפיסתי. ולכן, אם אתה לא מסוגל להפוך מרצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע, הפסח שלך הוא לא ממש פסח. אתה סתם אומר מילים, אבל אתה לא חי את מה שאתה אומר. מעכב, לכן חז ושלום, הדבר הזה מעכב. את מה הוא מעכב? אותך קודם כל, אבל לא רק אותך. כי אתה עכשיו כלי מקולקל, ואם אתה כלי מקולקל, הקודש לא יכול לעבור. ואם הקודש לא עובר, יש חילול של השם, ובעצם כל הדבר הזה הולך לאיבוד. לא קרה כלום, אלא היצר הרע חוגג. רק צריך להיות האמונה זכה ונקייה מכל נדנוד רע ומכל חימוץ. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להישמר, לא להחמיץ, להישמר ממש מכל דבר קטן. אז אנחנו למדנו במציאות החיצונית להישמר מחמץ, נכון? אנחנו נזהרים מאוד שלא יהיה חמץ בסביבה. אנחנו נזהרים מאוד שלא נאכל חמץ, שלא נראה אפילו, לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך שיעור בכל גבולך. אבל עכשיו אנחנו כאן מבינים לעומק. זה לא רק בחוץ, זה בפנים. בפסח אני לא צריך להכניס למנגנון התודעתי שלי שום דבר שהוא מחוץ למערכת הזאת של נתינה, של השפעה. למה? כי רק בצורה כזאת אני דומה לקדוש ברוך הוא. שהוא נותן ואני הופך להיות נותן ואז הוא עובר דרכי. וזה היה בעת יציאת מצרים. זה מה שקרה. בפעם הראשונה בני ישראל עוברים שינוי מהותי, רבולוציה, מהפכה, שזכו לגאולה על ידי אמונה שלמה שהייתה להם אז. איך הם עשו את זה? איך הם ציירו את ההא הזאת שציירתי כאן? הדם שהם שמו על שתי המזוזות ועל המשקוף. אז הם ציירו את זה. זאת אומרת שהם ציירו והם אמרו, בלי להגיד, אבל עכשיו אני מגלה לכם, אני שייך לאלה שרוצים להשתנות מסגירה לפתיחה. הקדוש ברוך הוא תשתמש בי, אני יוצא איתך. ולכן הקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים, וכל מקום שהוא רואה שהאדם שינה את עצמו, הוא רואה את ההה, הוא רואה שהאדם הזה הפך מחמץ למצא, האדם הזה עכשיו יוצא. הקדוש ברוך הוא, איפה הוא עובר? הרי הוא לא עף, נכון? בין הבתים. לא לגמד את הרעיון, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא עובר גם היום, בערב פסח, בליל פסח, בתוכנו. הוא רואה אם אתה, אם אני פתחתי את הפתח הזה ברעיון שלי בפנים. אם הפכתי להיות אדם נדיב, אם הפכתי להיות אדם שרוצה להשפיע, זה מספיק לו. זה לא צריך להיות בחוץ, זה בפנים. אני עושה את זה. אני מוכן להקריב מעצמי. ולכן ממה עשויה ההא הזאת? מדם מילה ומדם פסח. כלומר, לקחתי שני דברים. אני בעצמי חתכתי בברית, יצא דם, לקחתי בכוס. דם של הברית. הרקתי את אלוהי מצרים, תלה, שהוא רצון לקבל, וגם לקחתי מהדם שלו, שמתי באותו כלי, וירבבתי את שני הדמים. ואומר לך, בדמייך, שניים, חיי. עכשיו את מתחילה לחיות. בדמייך חיי. זה מה שאומרים לתינוק, נכון? ומכניסים אצבע ביין ונותנים לו לשתות. זאת אומרת שאנחנו בפסח הופכים להיות בעצם חיים מתוך דם המילה שפתחתי, הרי מה זה מילה? לפתוח את עצמי. עכשיו יש פתח. ותלה אותו דבר, פתח. תלה בגמטריה זה דם. 44. זאת אומרת שפתחתי לעצמי מדרגה ועכשיו הפכתי להיות אדם. זה המדרגה שפתחתי. ובברית הייתי חס ושלום שין דלת ועכשיו פתחתי את היוד. וזה שם שדאי של המעבר. ולכן זה במזוזה. השם שיש לנו במזוזה היום זה זה. זה בילה שאומר לי פתחת. פתח טוב פתחת. פתח רבי שמעון ואמר. למה הזוהר תמיד אומר פתח? כי כל מי שלומד זוהר צריך להפוך להיות בחיים שלו כזה. כלומר, מרצון לקבל לרצון להשפיע. אם אתה לא רואה שהדבר עובד ואתה לא הופך להיות אדם של חסד, הלימוד שלך לא נכון. לכן איזו ספירה מתגלה בפסח? חסד. איזה ספירה מתגלה בחודש ניסן? חסד. שנאמר עולם חסד ייבנה. כלומר, תחילת הבניין זה תמיד חסד. מהי הספירה הראשונה בעשר הספירות בחלק הגילוי? חסד. למעלה זה כיסוי. שלוש המצות, אני מכסה אותן. כל הקערה מתחילה ממה? חסד. בדמות מה? זרוע. בקערה של פסח, הזרוע נמצאת פה. הביצה נמצאת פה. אז יש לי חסד גבורה. נכון? זאת אומרת שאני לוקח קודם כל את הזרוע מפה. ואם אין לי את הזרוע, את מידת החסד, כן? ככה זה בנוי. הקערה של פסח. ושלוש מצות מעל זה. עשר ספירות. קטר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, והקערה בעצמה מלכות. לכן, יש כאן אמונה שלמה שהייתה להם אז. ככה זה נפתח.
סליחה, יש לי שאלה. על המילה פסח, אתה שזה אדם, קטנים, השתיים מועדים בקוס. זה אומר, בבחינה הראשונה, הקוס הראשונה, אנחנו כמו תינוקים חדשים.
תינוקות.
תינוקות חדשות?
חדשים. כן.
ואותו לילה אנחנו מקבלים מוחים בגדול?
נכון.
בתוך תינוק?
נכון. זה דילוג.
אתה יכול להסביר
לי? זה דילוג. מה זה דילוג?
מדלג.
אני מדלג על מה? על השלבים. בדרך כלל אני צריך לגדול לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, פה לא. הקדוש ברוך הוא דילג, כלומר הוא נתן לי בעצם קרדיט ואמר כאילו אין לי זמן לחכות לך אבל אני יודע שכשתהיה גדול זה יהיה בסדר אז אני נותן לך עכשיו כרטיס, כך תעשה מה שאתה רוצה יש לך כרטיס אשרה
אז זה כבר לא שייך
אתה תחזיר לי אחר כך מתי תחזיר לי? ספירת העומר אתה תחזור לאט לאט
אז בעצם לא שייך לכלי, כי הוא נותן את כל החסד.
מה זאת אומרת לא שייך לכלי?
זאת אומרת שהוא לא שורף כמו במקום אחר.
נכון, הוא לא שורף. הוא מדלג על המצב העגום שאני נמצא בו. אני מתרגם את זה למילים פשוטות. אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה שאני בעצמי אהפוך בן רגע אחד לאיש הגדול הזה, אז הוא לא היה גואל אותי. כי באותו שלב לא פתחנו מספיק את הדבר הזה. היינו ערומים. כמו שנאמר בהגדה, ואת ערום ועריה. אז אם הקדוש ברוך הוא ממתין, אז לא הייתה גאולה. אז לפעמים מה עושים? מתקדמים. אחרי זה מסתדר. נכון? חולה נכנס לבית חולים, אם אין לו ניירות, אם אין לו כלום, כן? אז אם נחכה לכל הדברים האלה, הוא כבר מת. אז לפעמים צריך לדעת מיד לטפל בו, ואחרי זה נסתדר. זה בדיוק מה שקורה. כן?
אז
אם
אני
מתחיל
לעשות
כמו שכתוב בשמות, ויאמן העם, זה בתשלום בו. בסדר?
אני משלם.
מה זה ויאמן העם?
כן, ירבו.
תשימו לב, מה כתוב ויאמן העם? מה זה אומר ויאמן העם? מי מאמין? העם. זאת אומרת, מי מאמין כאן? הנשמה הקולקטיבית. אז בזכות מי נגאלנו ממצרים? בזכות הנשמה הקולקטיבית, שנקראת סגולה. מה חסר? הפרטים. אז בעצם, אם אתה רוצה לעבור, כן, את המעבר של הדרכונים, בלי שיעשו לך בעיות, מה אתה צריך לעשות? להכניס את הדרכון שלך עם הקבוצה הגדולה. ואז מי שנמצא שם בדרכונים, אין לו זמן להסתכל על כל אחד. הוא רק מתחיל לספור את הדרכונים. כמה אתם? 30? יש לי 30 דרכונים על הקנצות. גם אם הדרכון שלך כבר היה פק תוקף, הוא לא ראה. למה? כי אתה כלול בעם. ולכן מי שחז ושלום לא נכלל בעם, מה קורה לו? הוא בולט. ואם הוא בולט, אז פותחים לו עכשיו את התיק. פותחים לו את התיק עכשיו. אומרים לו, אתה שייך לקבוצה? אומר, לא, אני לבד. בסדר, אז בוא לפה. וזה בדיוק מה שקורה לאדם שחז ושלום מוציא את עצמו מן הכלל. לכן כאן ויאמן העם. ודבקו באהבת השם.
עם זה גם עין.
כן? מה זה ודבקו באהבת השם? במה הם דבקו? מה זה אהבת השם? ספירת החסד.
סליחה,
כן?
שאמרת עכשיו המסבדה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מדייק עם אחד שהוא בכלל כמו בן אדם שהוא בפרט?
יש ערבות.
נכון. לכן כל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שהוא נראה כרשע. למה? כי הוא חי עם הכלל. הוא חי עם האומה. לכן משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. מה זה אומר כל זה? מה זה משארותם? מה הפירוש משארת?
מה שנשאר.
מה זה צרורות בסמלותם? מה זה?
אסוף בתוך
סמלותם. מה זה אומר? מה הרעיון?
צרור זה משהו שהוא לא... אחד בתוך
זיכרון.
אוקיי, זה קשור. אוקיי, אבל מה זה אומר? הרעיון. מה הרעיון אומר לי פה? שהמשארות צרורות בסמלותם על שכמה. מה זה אומר? מה זה תיאור? אני לוקח פטי בלישון? זה מה שזה אומר. כן, על הגב. ואני הולך ככה עם איזה... כן? מה זה אומר?
ממש בסמלה. לא מעל.
מה זה אומר?
בסמלה.
יפה. מה זה צרור בסמלה? מה זה הסמלה של האדם?
הגילוי,
הלבוש. אוקיי? הלבוש שלו. כלומר, מה לקחתי בלבוש שלי? מה זה הלבוש שלי מבחינת קבלה? הכלים, נכון? אז בעצם מה קשרתי לכלים שלי? את כל הרעיון. כלומר, בניתי לעצמי כלי חדש. הפכתי את הרצון להשפיע ואת הרצון לצאת וקשרתי אותו לבגד שלי. הבגד שלי כבר לא בוגד, הוא בעד. בעד התהליך. גם הכלים שלי אומרים אותו דבר כמו שהאור הפנימי שלי אומר.
גם בחלק הכי גבוה של הבגד.
גם בחלק הכי נמוך של הבגד.
איפה?
יש את אותו רעיון. זאת אומרת, החלק של הסמלה. הסמלה, סמלתך לא ולתה מעליך. ורגליך לא בצקע. מה זה אומר? שלא איבדת את הרעיון גם כשהתחלת ללכת. הדבר לא בלה. אתה שומר על הרעיון כל הזמן טרי. כל המהלך שלך בחיים הופך להיות מהלך שכל רגע הוא זוכר את יציאת מצרים. את המצב הזה. את השלב הראשון. את האהבה הראשונה. את הכוח להשפיע כמו שהיה בפעם הראשונה. מגודל האמונה והביטחון שהיה להם אז. זאת אומרת שמי שיצא באותו רגע היה מלא ביטחון, מלא אמונה. מלא ודאות. כן? תתרגמו אמונה, ודאות. אבל חס ושלום, כשעבדה האמונה מן הארץ ונתערבה בדעות כוזבות, כל פעם שיש חז ושלום חילול של הדבר הזה, מאבדים את האמונה, אז חז ושלום עובדים מן הארץ, בדעות כוזבות ובאמונות זרות. במילים אחרות, כל פעם שאתה לא הופך להיות צינור, שאתה לא צינור, אתה לא מאמין. חז ושלום, אדם לא מאמין זה אדם שהפסיק ברגע מסוים להיות צינור. באותו רגע לא הייתה לו אמונה. זה מפחיד. אז חז ושלום הכניסו חימוץ לקדושה. ואמרנו שחז ושלום זה במשהו, אפילו הדבר הכי קטן. אם הכנסת חמץ, לא חשוב כמה, בתוך האמונה הזאת, לקדושה, לא היו דבוקים בשורשה. אתה כבר ברחת מהשור, זהו, נגמר, חז ושלום. זה כמו גרגיר חול במנוע.
יש מצב כזה ששאנחנו חושבים על חימוץ לקדושה. קדושה היא מצטער בפניי, כאילו אין מצב של החמצה בתוך קדושה.
נכון, אבל בתהליך של הגילוי שלה, כן. בתהליך של הגילוי, כן. ברעיון אולי לא, אבל במעשה, כן.
הכלי יכול.
כן, הייתה שאלה.
כן, אני מנסה להבין מה... כאילו הקדוש ברוך הוא
הכריח
אותם
על ידי
הרוחות אחרת.
מה זה הכריח את מי?
את
העם. לא, עובדה 80% לא יצאו. 80% לא יצאו. נו, אז מה זה הכריח? הוא לא הכריח. מי שבחר להיות חלק מהתהליך יצא. מי שלא רצה לצאת, לא יצא. איפה הוא מת? במכת חושך. מה אומר רש"י שם? רשעים. למה הוא קורא להם רשעים? שלא רצו לצאת. תשימו לב, מי שלא רוצה לצאת מהגלות נקרא רשע. זה מה שרשי אומר שם. וכשהתקלקלה האמונה בידם, זאת אומרת שהידיים כבר מקלקלות את האמונה, את הביטוי, כי אמרנו שאמונה זה ביטוי, זה גילוי, זה ודאות, זה אימות, הוכרחו לנוד ממקומם ולהילך בגלות. האופציה היחידה שנשארת זה גלות. למה? כי בראש שלך, במחשבה שלך, בנשמה שלך הלכת לגלות. אז גם בגוף עכשיו אתה חייב לצאת וללכת לגלות. כלומר, מי נמצא בגלות פיזית? מי שנמצא בגלות נפשית. זה הולך ביחד.
סליחה, יש אנשים בארץ שהם בגלות.
עוד פעם, יש עובדה שהארץ לא מקיאה אותם. אומר חסד לאברהם, אני חוסר למקור שאמרתי קודם, אם הארץ לא מקיאה את האנשים האלה שאת מדברת עליהם, זאת אומרת שהם צדיקים. אם לא, הארץ הייתה מקיאה, הארץ לא סובלת. אז אולי לא נראה ככה, אבל הם צדיקים, ולכן הם פה.
אם מחכים קצת עם הרעיון, זה אומר שכל מי שנמצא כאן, יש לו איזשהו קישור באיזשהו צורה לכלל ולנשמה.
נכון.
ומי שלא נמצא כאן, לא מקשר את עצמו לכלל?
בגדול זה, הרעיון הוא זה, אבל יש אנשים שנמצאים בחוץ ורוצים להיות פה. משום מה הם לא יכולים בשביל כל מיני סיבות, קרה משהו בחיים.
עדיין, מי
אבל מי שחפץ באמת, מי בפנים, אני לא מודד, אין לי מדד לדעת מי ומי, אבל מי שבאמת רוצה להיות, אז במקום שאדם רוצה להיות, שם הוא נמצא.
זה קשור ליהודים או שערבים שפה גם...
לא, זה קשור לעם ישראל. בסדר? כאן זה, יש לנו כל מיני מדרגות שצריך לסלק אותן. בכמה זמן? מעט מעט. נכון? מעט מעט יגרשנו מפניך, לא בשנה אחת. שמה תרבה עליך חיית השדה. ולכן הקדוש ברוך הוא מסלק אותם לאט לאט. זה תהליך. לחזור אל הענפים ולאסוף אותם למקורם. אז מה קורה בגלות? אנשים צריכים להבין את הרעיון שהלך לאיבוד, ולחזור למקום. כשמוציאים אותך מחוץ למערכת, אתה צריך להתגעגע. כל דבר שמוציא אותך ממערכת, כל דבר שמפיל אותך, זה לא כדי להפיל אותך. זה כדי להראות לך שאתה עכשיו בחוץ, תתחיל לרצות לחזור. אם אתה בריא. וזה שכתוב, שכון ארץ ורעי אמונה. מה זה שכון ארץ? אני לא רוצה שתהיה בחוץ. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, דרך דוד המלך, דוד המלך כאן מתפקד כנביא. מה זה שכון ארץ ורועי אמונה? אני לא רוצה שתהיה בחוץ, אני רוצה שתשכון בארץ, ופה אתה תהיה רועה, כמו רועה צון של האמונה הזאת. זאת אומרת, הנה התרגום, שתשכון בארצך, שתגור בארץ ישראל, מבחינת שכינה, בארץ ישראל, הקדושה, ולא תצטרך לחזור לגולה אחר הניצוצות הקדושים שנתפזרו. זאת אומרת, זה רעיון יפה ללכת לגלות כדי ללקט ניצוצות, אבל זה לא מה שאני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מעדיף שתהיה פה. ואז, איך יחזרו הניצוצות שהם בחוץ? כי הם מאליהם יתקבצו אליך. תשימו לב. זה אומר האוהב ישראל. אוהב ישראל זה אחד מגדולי הצדיקים בחסידות. כלומר, אם אתה בארץ ישראל, אתה פועל כמו מגנט. דרך אגב, זאת הרפרנס הראשונה של הרב לוריה. כל פעם שהרב לוריה זצ"ל מביא מקור ראשון, זה תמיד האוהב ישראל. אז תשימו לב, יש שתי אפשרויות ללקט ניצוצות. או שאתה יוצא למקום והולך להביא את הניצוץ שהלך לאיבוד, או שאתה נמצא פה ומגנט אותו. אז יש אפשרות להיות בארץ ישראל והאורות יחזרו אליך, כל מה שיתפזר. אתה לא חייב לצאת. זו מדרגה גדולה מאוד. מדרגה של מלך. מלך לא הולך החוצה, באים אליו. נכון? הוא יושב, וכל פעם אומרים, שלום כבוד המלך, עכשיו נכנס השר שבא מהודו. הוא מביא לך בדים חדשים. נכנסים כל ההודים עם כל מיני בדים, והמלך עושה ככה, יפה. מה מביאים לו? ניצוצות מבחוץ. הוא לא צריך ללכת להודו לראות איך עושים את הבדים, שם במרוקו, להריח, כלום. הכל בא אליו, הוא יושב. זה הבחינה של מלך. ככה זה עם ישראל צריך להיות בארצו, וכשעם ישראל יהיה בארצו, כל האורות יבואו לפה. המדענים יגיעו לפה. האומנים מן העולם כולו יגיעו לפה. כל הניצוצות מכל מקום יחזרו לפה.
אפריקה,
הכל. אפריקה. כולם יבואו לפה ללמוד. ולתת.
סליחה,
כן.
זה הביא לי שאלה. בינם שעוד נתקע שם, זה יכול להיות שהוא
נתקע בגלל
שיש לו
עוד הרבה
ניצוצות שם לקחת?
שוב פעם, גם אם יש ניצוצות כאלה, הוא יכול להחזיר אותם מכאן. הוא לא צריך להיות שם. זה מה שהחידוש פה.
זאת אומרת שהשלב, כמו שהתחלנו את השיעור שדיברנו על האמונה, יש את השלב הראשון, מי שזה אמונה, שיש איזשהו מאמץ שאתה צריך ללכת לקראת הדבר כדי להביא את הניצוצות, אבל בסופו של דבר, אם אתה מגיע לשלב של אמונה שלמה, אז כל הניצוצות באים אליך.
באים אליך, אתה מלקט.
זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע להקדושה, התאורה, השלמה הזאת, יש לך את הרווח של המסע, אז בעצם
מגיעים,
זה מאפשר להיכנס כדי לקבל את
זה. מגיעים באופן, פשוט מגיעים אליך. אך העיקר שתהיה דבוק וקשור ביסוד ובשורש. זה העיקר. אם אתה דבוק ביסוד ובשורש, כולם יבואו. תפסיק להתרוצץ, תפסיק לרוץ. הכל יבוא אליך, אתה לא צריך לזוז. אין, זושה רעב, מביאים לזושה. וזהו שאמר וראה אמונה. מה זה וראה אמונה? שכון ארץ, אני מזכיר לכם את הפסוק בתהילים ל"ז, שכון ארץ, אם אתה שוכן בארץ, אתה הופך להיות רועה של האמונה. לשון התחברות, מה זה רועה? רועה זה מי שמסוגל לחבר. בסדר? רועה צון, מה הוא עושה? הוא כל הזמן מחבר את הצון. הוא לא נותן לכבשה אחת לצאת. אז מה זה הוא רועה אמונה? הוא לא נותן למדרגה אחת מתוך האמונה להתפזר. התחברו דהיינו שתחבר עצמך באמונה בקשר חזק ואמיץ. וזהו שכתוב, גלתה יהודה מעוני. למה הייתה גלות ליהודה, לעם ישראל? בגלל שהם היו עניים מעוני. איזה עוני? רוצה לומר מה שהוצרכו לגלות ממקומם ולהיות מפוזרים בין העמים, זה בא מעוני. מחמת שאכלו חמץ בפסח. תראו מה אומר פה הרב. למה התחילה הגלות? בגלל שאכלנו חמץ בפסח. מה זה הדבר הזה? הוא מסביר, דהיינו, שאיבדו האמונה. זה נקרא לאכול חמץ בפסח.
אבל גם אברהם ירד.
הנה? גם אם אתה לא אוכל חמץ בפסח, גם אם אתה נזהר כל הפסח לאכול מצה ושמורה ולא יודע מה, אם איבדת את האמונה שלך, אתה נמצא עכשיו במדרגה של גלות. זאת אומרת, לא הבנת את הרעיון, לא הפנמת את הרעיון. הצלחת שלך הפכה להיות יותר חשובה מהרעיון, מהתוכן הכללי. אז אתה מסוגל לעשות פסח בטורקיה. או בברצלונה, או לא יודע איפה.
במצרים.
כן, כל העיתונים מלאים. דתיים. העיקר שלא שרויה, המהדרין מן המהדרין. זה הצלחת שלך הקטנה. זה דבילי לחלוטין. זאת אומרת, אתה, כדי לחיות את הגאולה, אתה יוצא החוצה, ג'וחה. כן? אתה לא מבין איפה אתה נמצא, והגאולה שלך היא בצלחת. זה מה שהכי, שהכי חשוב, העיקר שיהיה קשה. כן? זה נקרא לאכול חמץ בפסח. על מי אומר הארי הקדוש שהוא אכל חמץ בפסח? אדם הראשון. איזה פסח ואיזה אבטיח ואיזה נעליים. אדם הראשון היה לו פסח? זה הרעיון. אדם הראשון נפל מהאמונה בקדוש ברוך הוא, באמונה הפשוטה הברורה בוודאות, זה כאילו הוא אכל חמץ בפסח. אז כמה אנשים יכולים חס ושלום לאכול חמץ בפסח כשהם אוכלים מצה הכי שמורה שיכולה להיות? אתם מבינים? כי בחוץ אתה כאילו אוכל מצה שמורה, אבל הרעיון הפנימי של הפסח איבדת אותו. זה קשה מאוד, כן רבותיי? פה אנחנו לומדים פנימיות. פנימיות זה לא רק מה שאתה עושה בחוץ. אתה מכניס לפה שלך ואוכל מצות. זה כל מה שהולך יחד עם זה. איפה אתה נמצא שם?
לכן יש כזו התנדבות בלייקה. בדרך כלל יש בזה...
אני רואה דבר אחר. אני רואה שרוב עם ישראל עושה פסח. זאת אומרת שיש רצון פנימי להיות שייך לדבר הזה. כמה בודדים נמצאים בחוץ? אז להפך, אני מלמד זכות על עם ישראל. רוב עם ישראל רוצה. הוא לא יודע, אבל הוא רוצה. חשוב מאוד. מספיק לי. אני רוצה יותר, בעזרת השם יהיה יותר. אבל עצם זה שהוא משתתף בדבר הזה, והוא עושה סדר פסח, משהו קורה לו מבפנים, ואומר לו, שב, אתה שייך לעם ישראל. גם אם אתה הבן ה... לא יודע, הרשע, אבל אתה בתוך הסדר? אתה פה? ברוך השם. כן.
עכשיו בפנימיות. זה כמו מה שסיפרת עכשיו, זה כמו הצלחת בלי השלוש מדרגות העליונות של המצות האלה, שהם אפילו הם שמורים או לא שמורים. זה כמו בין היום גוף בלי ראש, כמו צלחת.
כן, כן, ניתוק בין המדרגה העליונה של שלוש המצות, חבד, לבין חגת נאי. זה מה שנקרא מוחין. או, 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 או כלום, כן? או מוכין דגדלות, או מוכין דקדנות, זאת אומרת רק שבע מדרגות תחתונות.
אז חזקה של אמונה עושה, כאילו, הדבר הזה שאתה, אם אתה, כאילו, מאמין חזק, אז אתה לא אוכל חמץ, אז מה טעם לאכול מצה הכי שמורה?
בגלל שאתה מפנים. מן המצה המדויקת, הכי מדויקת שיכולה להיות. מה זה מצה שמורה? זה מצה מדויקת. יותר מדויקת. ממש, יש לה הרבה הרבה עניינים. למשל, המצות שהכנו עם הרב, זה מצות מדויקות מאוד. כלומר, לא סתם עושים אותם במכונה. יש חכמים שאומרים, הלל, בזמן העשייה, כל הכוונות של האריזה, בזמן העשייה. זאת אומרת, זאת מצה שכשאתה אוכל אותה, אתה לא אוכל את הכמח והמים. אתה אוכל כמח, מים, כוונות, הארי הקדוש, זוהר, הכל אתה אוכל שם. וזה הופך להיות חלק ממך. זה משהו אחר. בסדר? זה לא חומר. זה אנרגיה בתוך חומר.
זה בשביל אנשים כמונו שאנחנו לא מכירים את הכוונות של ה...
זה לא חשוב.
לא. אם אנחנו פשוט עושים את הכוונות כשאומרים, אוכלים את המצה השמורה הזאת על השיעור הזה,
כן, בוודאי, בוודאי, זה מספיק. בפסח לא צריך להיות תלמיד ישיבה. גם אם אתם בחורי ישיבה, אל תשגעו את האנשים בשולחן. בפסח לא נותנים שיעורים של ישיבה. אתה רוצה לתת שיעור של ישיבה, שלמד את הסוגיה, זה אחרי שגמרתם הכל, כולם הלכו לישון, אתה תישאר כל הלילה עם החבר שלך שרוצה ללמוד. בתוך הסעודה תהיה כמה שיותר ברור ופשוט. פשוט מאוד, תצא. המילה הראשונה, והוצאתי. תפסיק להתחכם. אדם שיותר מדי מתחכם, הוא לא זז בסוף. הוא משותק. בפסח צריך לצאת. אין להם להתקדם. דבר אל בני ישראל וישאו. לא זמן לא לעשות שום דבר עכשיו. פשוט תצא. אבל אין אבל. אתה רוצה לשאול שאלות? תתחיל ללכת ותשאל תוך כדי שאתה הולך. שאיבדו האמונה חס ושלום, ונפרדו משורשם ונתבלבלו בדעות זרות וכוזבות, המחמיצים ליבו של אדם. אוקיי? גאולת עם בני ישראל ממצרים, בליל א' של פסח, כן, מתי זה היה הגאולה? בלילה הראשון. כלומר, כמו השנה, בשבת. נכון? שם זה היה יום חמישי. בסדר? ליל רביעי, ליל חמישי, בלילה. בליל א' של פסח הייתה על ידי התגלות בחינת יד הרמה. המדרגה הראשונה שאפשרה לנו לצאת זה יד רמה. מה זה יד רמה? לא.
גבוהה, חזקה.
לא. נשאר לכם רק עוד אחד, תפארת. יש יד הגדולה, יד החזקה ויד רמה. היד הגדולה זה חסד. היד החזקה זה גבורה. מה זה הגבורה בקערה שלנו? הביצה. הביצה זה הגבורה. הגבורה, ביצה, מה זה עכשיו מחליף בקערה שלנו? במקום מה זה הביצה שיש לנו בקערה? במקום קורבן חגיגה. אוקיי? היה קורבן חגיגה בפסח. מה זה קורבן חגיגה? זה לא קורבן פסח, זה קורבן אחר. הקורבן שהיו אוכלים, ממש אוכלים, ארוחה. קורבן פסח לא היו אוכלים בגלל שהיו רעבים. קורבן פסח היו אוכלים רק חתיכה, שאנחנו אוכלים היום באפיקומן. האפיקומן שלנו, מתי אנחנו אוכלים אותו? בסוף, 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 כשאתה כבר לא רעב. אם אתה רעב, זה לא טוב לאכול את האפיקומן. האפיקומן זה על הסובה, אתה כבר סווה, לא יכול כבר יותר, שום דבר לא נכנס. ואז אתה נותנים לך את החלק הזה שנקרא אפיקומן. אבל האוכל שאכלת זה הביצה, זה קורבן פסח, קורבן חגיגה, סליחה. אין? להבין טוב 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 מה הולך שם. כל דבר הוא במקום משהו. כלומר, כל פעם שאני נוגע במשהו, בפסח, אני לוחץ על כפתור. יש לי פה מנגנון של 10 ספירות. כמו במכונית, נכון? יש לי כל מיני כפתורים. על השולחן בסדר פסח יש לי בעצם מנגנון של 10 ספירות.
שלט.
שלט. אני מרים את המצות, מגלה אותם, מה זה אני מגלה מצות? אני מגלה מוחים. פתאום יש חוכמה בינה ודעת בחדר. מכסה את המצות, עכשיו אסור לגלות. למה? כי עכשיו מקום אחר, תרים את היין. או שאתה מרים את היין ואתה מכסה את המצות, או שאתה מגלה את המצות ולא מרים את היין. זה מנגנונים, צריך להבין. כשאני מרים את הזרוע, מה אני עושה? אני לוחץ על כפתור חסד בעולם, עכשיו יש חסד. וכו' וכו' וכו', כל מדרגה ומדרגה.
איפה
יין? מה? מחוץ למערכת, כי זה מדרגה...
מערכת מקבילה.
מערכת של הבינה. בסדר? גם אם פה יש לי חוכמה, בינה ודעת. זה מערכת אחרת נוקבית.
זאת אומרת שנכון להיום בדור שלנו, אנחנו אמורים להיות עם כל הסדר, כביכול, עם מצות חשופות כל הסדר. כי הרי אנחנו בדור ובזמן שכאילו אנחנו אמורים לגלות את הסוף.
אז מה שאתה אומר זה בעצם שהאגדה שלנו עוד עומדת להשתנות. נכון.
שאנחנו אמורים ממש להשאיר את המצב כל הסדר הזה ולהשתמש בשאר הדברים. ואפילו זה לקחת ולהוסיף, לקחת ולהוסיף.
דרך אגב, הקוס החמישית, שאף אחד לא היה רגיל, כן, הרב אשכנזי, אמר שצריך לשתות אותה. עכשיו. הוא כבר אמר את זה לפני 30 ומשהו שנים. מה זה החמישית? זה והבאתי אתכם אל אדמתכם. ועכשיו אנחנו בארץ ישראל, צריך לשתות את הכוס החמישית.
גם הרב גורן היה שותה.
כן, גם הרב גורן היה שותה. את הכוס החמישית של והבאתי אתכם. וזה אין 4 כוסות, יש 5 כוסות.
כמו שיש 5 בנים.
5,
כן. הכוס החמישית זה
האלה. נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
יש לי אותו...
אוקיי. ואז נתגלו כל המוחין דגדלות. כלומר, באותו לילה מתגלים כל המוחין בדילוג. אמרנו, נכון? לא לפי הסדר.
סליחה, זה חזר לי. אמרת לי, סוזן קודם, שכוס היין זה מערכת אחרת, אבל זה נוגבה.
כן.
זה אומר שכל הצלחת זה זכר, בחינת זכר?
כן, פסח בכללותו זה זכר.
פוטנציאל.
ביחס לכל החגים. פסח זה הזכר של כל החגים.
הוא מזריע את
כולם. ולכן זה נקרא זיכרון. תמיד.
זכר.
זכר ליציאת מצרים. תמיד זכר, מלשון זכר.
זה מתחבר לראש השנה, יום הזיכרון.
כן. אבל מבחינה שמה זה נקבה, ופה זה זכר. זאת אומרת, הפסח, כן? לא מדבר על האביב. האביב זה התחלת הנוקבה. אנשים לא מבינים, זה מבלבל קצת. כי החודשי הקיץ זה נקבות. חודשי החורף זה זכרים. אבל פסח הוא זכר, וראש השנה הוא בחינת נקבה.
סליחה, כן. פסח לגבי ראש השנה זה כמו הגרעין.
זה אותו דבר, בראש השנה זה הגרים, בפסח זה הלידה.
אתה אמר אביב, זה כמו פה עכשיו, עכשיו אתה...
מגלה.
מגלה?
כן. ראש השנה זה הטבעה של הכוח.
אביב זה לפלוח כי הם מתגרים גם.
כן, זה מה שאני אומר. זה העניין של הפריחה, של הגילוי.
אז למה זה תזריעה עכשיו?
למה זה תזריעה עכשיו? זה לא תזריעה, למה את חותכת את המשפט?
לא, הפרשה עכשיו.
גם אני הייתי קורא, אז למה את חותכת את הפסוק?
כי תזריע.
אישה
כי תזריע.
למה את חותכת את הפסוק?
אני לא
משאלת. הפסוק אומר אישה כי תזריע וילדה. אז אני יכול להגיד לך, למה עכשיו זה בילדה? את בחרת להגיד תזריע, אבל אני קורא את הפסוק. וילדה זכר.
סליחה. זה ראש חודש ניסן.
כן.
עכשיו צריך לעשות תיקון ילנות.
כן, מדי. כן. ביום ראשון אנחנו עושים ברכת הילנות. בסדר? עם המקובלים.
לא בשבת?
אנחנו לא עושים בשבת. בסדר? כי לפי הבן איש חי זה בירור. ואסור לעשות בירורים בשבת. בסדר? אז לפי הקבלה לא עושים את התיקון הזה בשבת. ועל ידי זה נתעלו כל הניצוצות הקדושים, ונגאלו כל הניצוצים מיד המיצרים, ונתעלו ונתדבקו בשורשם הרם, מקור מוצאיהם. זאת אומרת, מה קורה בעצם? כל הניצוצות חוזרים לשורש. אני לא צריך עכשיו לצאת, הכל בא אליי, הכל חוזר למדרגה הראשונה. ותכף אחר כך, נתלה מהם חינה ומדרגה זו הגדולה. זאת אומרת, יש תהליך כזה בפסח שקורה כל פעם מחדש, כל האורות באים לערב הראשון. כל מי שיושב בסדר פסח מקבל אורות, הוא לא יודע אפילו מי נגד מי, כל כך גדול. כן? הכל גדול מאוד. אבל מיד אחרי זה, למחרת, הכל נעלם. הכל הולך. והוצריכו בני ישראל להילך ולנסוע ממסע למסע. ועכשיו צריך לחזור על כל התהליך, אבל אני עכשיו לבד. כלומר, הראו לי את הסרט בהילוך מהיר, אמרו לי הכל, הנה, מההתחלה עד הסוף. עכשיו תחזור עוד פעם ותלך. עכשיו תעשה לבד. כלומר, השלב הראשון, אני הקדוש ברוך הוא עושה במקומכם. אתם לא מוכנים? לא חשוב.
דוגמה אישית.
כן? אני עושה לכם את זה. אתם יוצאים. עכשיו, שראיתם איך עושים, חוזרים למצב הראשון, ועוד פעם מתחילים ללכת. כספירת הרומם. ולכן הולכים ממסע למסע, ממדרגה למדרגה. ובכל מסע, נתגלה בחינה אחת ואות אחת משם מבית. הרי כמה מסעות יש? מבית. 42. אנא, בכוח, גדולת, אז א', ב', ג', אנא, בכוח, גדולת, י' מיניך, א', ב', ג', י', נכון? אז כל מסע מגלה אות. אם אני יודע איפה אני נמצא, יש לי 42 אותיות, נכון? א', ב', ג', י', ת', צ', תתיר צרורה, שורה שנייה, קבל, ק', רינת, ר', עמך, ע', וכו' וכו'. שורה שלישית, ת', שורה רביעית, 42 אותיות, כל אות מסע, כל מסע גילוי מיוחד של אנה בכוח, ועל ידי זה נתעלו הניצוצות הקדושים שבמסע ההוא. זאת אומרת, אם אני יודע באיזה מסע אני נמצא עכשיו, נגיד שאני במסע 18, אז אני רואה את האות מספר 18, בסדר?
של אנה בכוח.
אנה, אני מפחד לכתוב.
כן, זה יצאו צירופים.
כן, זה כבר צירופים, אני לא יכול לכתוב. אבל יש לכם את זה בראש. אז אם אני סופר אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, יש לי כבר שש. קבל רינת עמך, סגבנו תהרנו נורא, עוד שש.
סוף של השלישי.
נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם, עוד שש. זה כבר 18, נכון?
שין.
זאת אומרת, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם, שין. השין זה ה-18. אני צריך לדעת מה זה המסע הזה, למה זה מתחיל בשין. ומה זה שין? איך קוראים למסע הזה? ומה זה עכשיו עושה לי בנפש? ונדבקו שורשם ובמקום מוצאיהם. זאת אומרת שאני כל הזמן צריך לדעת מאיפה יצאתי. מאיפה יצאתי? מרמסס. נכון? יצאתי מרמסס והתחלתי לנסוע. סוכות וכו' וכו'. אז כל מדרגה אחת מקבילה לתחנה. זאת אומרת, אם אני יודע את התחנות, איפה כתובות התחנות? בהגדה של פסח, נכון? כשאנחנו עושים את מבית המסעות לפני פסח, כתוב ויסעו מזה ויגיעו לאיתם. ויסעו מאיתם ויגיעו ל... כן? זאת אומרת, כל מדרגה מתאימה לאות אחת, ואני צריך לדעת בנפש שלי מהי המדרגה הזאת, איפה זה יוטבטה בנפש שלי, ולאיזה אות מענה בכוח זה מתאים. ואז אני בעצם עולה מדרגה. עד אשר ישלימו 42 מסעות בשלמות, ואז נכנסו אל ארץ חפץ. מה זה ארץ חפץ?
רצון.
ארץ ישראל, קוראים לה ארץ חפץ. מה זה ארץ חפץ? חפץ, קודם כל זה דבר ממשי, וגם רצון חזק. אני חפץ, לאטר דו דזיר. וחזרו.
הארץ גם חפצה.
נכון. הארץ עצמה יש לה חפץ, כלומר יש לה רצון לקבל הכי גדול.
כן.
ולכן היא מתנשקת עם השמיים. כלומר היא כל הזמן רוצה לקבל שמיים. זאת אישה שכל הזמן רוצה זיווג עם בעלה. ארץ ישראל. כל הארצות האחרות לא אכפת להם מהבעל. ארץ ישראל כל הזמן, הפנים שלה והפה שלה, והגוף שלה רק בשביל בעלה. ולכן היא נקראת ארץ חמדה. מה זה חמדה? לחמוד. כן? חמודה. זאת אומרת, תשוקה. תשוקה. דזיר. חזק מאוד. וחזרו באו על המדרגה הזו בעצמה, שהייתה בליל א' דפסח, על ידי התגדלות התגלות יד הרמה. זאת אומרת שעשו את כל המסעות, בכמה זמן? ברגע אחד. נכון? שנייה אחת. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא עשה להם את כל זה בערב פסח, נכון? הם לא עשו את כל המסעות, אחד, שתיים, ויסו משם ויגיעו לשם ויסו משם ויגיעו לשם. לא, אבל כן. הקדוש ברוך הוא עשה להם את זה בהילוך מהיר, ואחרי זה החזיר אותם לשלב א'. כי בחינה הגדולה ההיא נלקחה מהם תכף אחר ליל א' דפסח. כלומר, נתן להם אחרי זה ולקח מיד.
זה כמו התינוק בבטן.
נכון, כמו התינוק שיודע את הכל, ואחרי זה שוכחים. ואז הוא מתחיל את כל החיים שלו במסעות.
אבל זה נותן לו את הכוח.
נכון, כי הוא כבר, זה נקרא חינוך.
הזיכרון, הוא טעם.
הוא טעם כבר, זה הזיכרון התודעתי הפנימי. כלומר, לפני שהתחלנו ללכת, כבר ראינו, איפה? בארץ ישראל. בארץ ישראל. כלומר, מתי היינו בארץ ישראל?
ביציאת מצרים.
בליל פסח. בליל פסח היינו בארץ ישראל למען אשר התעצמו בעצמם, אבל אחרי זה חזרנו כדי שהכל יהיה בכל עוז על ידי הממבט מסעות לחזור ולעבור אל המדרגה הלזו בבחירה ובמאמץ ובזכות ולא בחסד חינם. כי השלב הראשון היה חסד חינם, עכשיו זה בזכות, עכשיו אתה מתאמץ. וכן הוא על דרך זה גאולת כל אדם מישראל מיד המצרים אותו. כלומר, כל פעם שאתה משתחרר ממצב גלותי בחיים שלך, אתה עובר את השלבים האלה. קודם כל אתה רואה את הכל עד הסוף, ברגע אחד. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מחזיר אותך ואתה מתחיל את השלבים לאט לאט. זה ברור? אוקיי.
כאילו משהו קטן, בספירת העומר.
כן.
שכאני צריכה, אנחנו צריכים עוד פעם לעשות את המדרגות.
נכון.
אנחנו צריכים לעשות את העניין שענה בכוח.
בטח. כל יום.
נגיד שכל יום נעשה מה...
כל יום יש עוד.
כן, אבל יש 49 ימים.
נכון. נכון, אז אתה צריך להבין איך זה מתלבש שם. שיהיה כבר ספירת העומר, אנחנו נלמד איך 42 מתלבשים ב-49. אוקיי.
אז אפשר להבין כשהגאולה השלמה יהיה בניסן?
נכון.
לפי הערבים.
נכון. ועל פי זה, יובן תרגום יונתן, עכשיו אתם מבינים מה אומר יונתן בן עוזיאל, על הפסוק בספר שמות, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה אומר?
גם תפארת.
מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? מתי זה היה? בליל פסח, רק בלילה הזה הוא לקח אותנו על כנפי נשרים. מה זה הביטוי הזה? שמה הוא עשה לנו? הוא דילג. הוא לא נתן לנו אנחנו ללכת, הוא העיף אותנו, נכון? ואביא אתכם אליי. מה זה אליי? איפה זה אליי? ארץ ישראל. כלומר הוא נמצא בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא הביא אותנו אליו? בערב פסח היינו בארץ ישראל? תשובה, כן. כי בליל א', שימו לב, כי בליל א' דה פסח באו ענני כבוד ונשאו את בני ישראל לירושלים והקריבו שם קורבן פסח בירושלים עם משה רבנו ואחר כך שבו למצרים.
זה רוחני?
לא, זה אמיתי. חזרו למצרים כדי לחזור על התהליך.
גם שהוא קודם אמרנו שהיה במצרים.
מה?
גם שהוא קודם אמרנו שהיה במצרים.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אתם מבינים מה הולך פה?
לא.
לא.
אני לא מבינה למה אומרים שמשה...
אני מבין מה אתה אומר, אבל בסדר, אני מנסה.
אבל זה סליחה, אף פעם אומרים
שאתה... זה הארי פוטר הזה.
אנחנו לומדים קבלה.
כן, לא, אני רוצה שאתה... חסר לי משהו פה. איך... אתה אומר שזה לא רוחני, זה ממש.
משה לא נכנס מעצמו. הקדוש ברוך הוא הביא יחד את כל בני ישראל, את כל העם ישראל לארץ ישראל בלילה הראשון. כלומר, מורה טוב, מה הוא עושה לתלמידים שלו?
מראה לו את הסוף.
מראה לו איפה הולכים. עד הסוף, מגיע עד הסוף, מראה לתלמידים שלו סרט של הרעיון הכללי. אחרי זה הוא אומר לתלמידים, עכשיו נתחיל לעבוד. לאט לאט עד שנגיע למה שהראיתי לכם בשיעור הראשון.
זה כמו מורה
במוזיקה,
הוא מנגן את הכל.
נכון, הבנתם? כלומר אנחנו שמענו את הקונצרט בלילה הראשון, אחרי זה במשך כל השנים אנחנו רק לומדים טן, טן, טן. לא, תחזור, זה לא טוב. טן. אתה יודע מה זה? זה מוזיקה, כן? עכשיו זה, אתה לא שומע, כי אתה שומע כל אחד לאט, לבד, 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 אתה לא שומע כלום. תעשה עכשיו מהר, תחבר. טם, 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 טם. אבל מי שלא יודע לחבר, זה כמו לקרוא, נכון? ב, ס, פ, ר, ככה לומדים, נכון? אתה לא יודע שזה בספר. אבל כשאתה מתחיל ללמוד ואתה רואה רצף, זה הבניין. אז אותו דבר בחיים שלנו. בהתחלה אני מקריא לך את כל...